ראש השנה, דף כף דלת, מתחילים בעזרת השם, דף כף ג' עמוד ב', במשנה למטה. כנסת ישראל נזכרת בגעגועים גדולים מאוד לימי הזוהר. אותם ימים שבהם היינו פונים אל הקדוש ברוך הוא ורואים בעיניים ברורות איך הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלנו. דוד המלך רוצה להילחם בפלישתים, הוא שואל מהאורים ותומים, מה שנקרא, מקבל תשובה, לך תילחם, אתה תצליח. חנה שנים, לא עלינו, הייתה הכרה, לא נפקדה בילדים, הולכת למשכן שילה, מתפללת, והנה היא מתבשרת, הולך לבלד לך בן, שמואל הנביא. עם ישראל ביום הכיפורים, יום שלם, חוזרים בתשובה, מבקשים, סלח לנו אבינו כי חטאנו. והנה, לשון של זהורית, שהיה בצבע אדום, הופך להיות לבן. רואים את השראת השכינה פה בעולם, איך שהשכינה שורה על עם ישראל. מאז שגלינו מארצנו, אסתר פנים נורא, עופף את עם ישראל. זועקים אל הקדוש ברוך הוא, ולפעמים התפילות שלנו מתקבלות, אבל הרבה פעמים אנחנו מגששים באפלה, הסתרה שבתוך ההסתרה. גם כשיש ישועות, זה לא בצורה כל כך גלויה כמו שהיה בזמנים עברו. וכשעם ישראל חושבים כבר חלילה להתייאש, הם מביטים, נושאים עיניים ולב אל השמיים, ורואים אחרי שהירח התמעט והלך מאמצע החודש עד סוף החודש, עד שהוא לגמרי נעלם, והנה לפתע מולד הלבנה, קרן אור מפלחת את החשיכה, אור בקצה המנהרה. זו התקווה גם של עם ישראל, כמו שכותב המהרש"א, במסכת סנהדרין דף מ"ב. ישראל בגלותם אינם זוכים לראות פני שכינה, יש הסתר פנים. ממשיך אמר שם, חידוש הלבנה הוא סימן לישראל שהם, גם הם עתידים להתחדש כמותה, כמו חידוש הלבנה. גם לנו עוד מחכים ימים, ימים של פהר, ימים של הדר, ימים עם השכינה הקדושה, עם גילוי שכינה, עם בית מקדש, מלך המשיח בראשנו, קיבוץ גלויות ואהבת חינם. כמו שיורה על זה, ממשיך המהרש"א, נוסח ברכת הלבנה, נשים לב, אנחנו פותחים ומברכים בברכת הלבנה, אשר במאמרו ברא שחקים. הקדוש ברוך הוא ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור וכולי, באמירתו של הקדוש ברוך הוא נבראו שחקים, וברוח פיו כל צבעם, כל צבעי צבאות של השמיים, גלקסיות, כוכבים, מזלות עד אין סוף, ברוח פיו. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. כל אחד מהם יש לו את המסלול שלו, אלפי שנים. ססים ושמחים לעשות רצון קונם, פועלי אמת שפעולתם אמת. כל צבא השמיים יש להם את המסלול הקבוע שלהם, אבל יש את הלבנה. הלבנה היא עשויה בצורה כזאת שיש לה את הימים שבהם היא הולכת וגדלה, הולכת ונהיית מפוהרת, ועד שבשיא השיאים של הלבנה היא הולכת ונחלשת, הולכת ונכבט, עד שהיא כבר קבועה לגמרי. חשך משחור תאורה, ואז אנחנו נושאים עיניים ולב אל השמיים, וללבנה אמר שתתחדש. ומזה אומר המהרש"א, הפירוש של המשך הברכה שאנחנו מברכים בקידוש הלבנה, בברכת הלבנה, זה עטרת תפארת לעם ישראל שמכונים עמוסי בטן, כמו שהפסוק אומר בנביא ישעיהו פרק מ"ו פסוק זין, על עם ישראל העמוסים מיני בטן. מבאר רש"י, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מעמיס ונושא אותם בזרועותיו מאז שהם נולדו, מאז שהם יצאו לאוויר העולם. חידוש הלבנה, עטרת תפארת לעם ישראל, שגם הם עתידים להתחדש כמותה. גם לנו ממתינים הימים, ימי האור, ימי הזוהר, הימים של הגאולה שתבוא במהרה בימינו. איפה אנחנו רואים את קרן אור, את הקריצה אולי של הקדוש ברוך הוא? תמתינו עוד קצת והנה הגאולה בפתח. כשאנחנו נושאים עיניים ורואים את מולד הלבנה, רואים את הירח בתחילת החודש. ואז העדים שראו את מולד הלבנה רצים בלב קל, רגליהם מתרוננות אל עבר הסנהדרין להעיד על קידוש החודש. והדיינים של הסנהדרין צריכים לקבוע האם העדים האלה עדי אמת, האם הם באים באמת לזכות אותנו במצווה, לקדש את החודש על פי הראייה, כזה ראה וקדש, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו על מצוות קידוש החודש. צריכים לחקור, לדרוש את העדים, האם הם באמת מעידים על דבר אמת שהם ראו. כיצד בודקים את העדים? פותחת המשנה עם השאלה. אז קודם כל היא מדברת כאן על שני דברים של דרך ארץ. לא דוחפים אחד את השני, יש תור מסודר. זוג שבא ראשון לבית הדין, זכה. בודקים אותו ראשון. בזוג עצמו יש את החשוב יותר, את הגדול יותר. מבין שני העדים, הרי אנחנו לא מכניסים את שני העדים יחד. כי אז אחד ישמע מה השני ענה, והוא יענה כמור. אנחנו רוצים לראות שאנחנו שואלים אחד אחד, ולראות ששני ענו את אותם התשובות. לכן, את מי נכניס ראשון? מכניסים קודם את הגדול שבהם, את הגדול שבין שני העדים. ואז אומרים לו, שואלים אותו שורה של שאלות, ולאחר מכן נשאלו את אותם השאלות, את העד השני. אמור, שאלה ראשונה. כיצד ראית את הלבנה? האם ראית אותה לפני החמה או לאחר החמה? במסקנה הגמרא מבארת את טיב השאלה. הרי כשהלבנה מתחדשת, היא עשויה בצורה כמו קשת כזאת. לאיכן נטו הקרניים של הלבנה? האם לכיוון השמש, שזה נקרא לפני החמה, או להפך, לצד ההפוך? דהיינו שאנחנו נקרא לזה הגב. הגב של הלבנה היה לכיוון השמש. החלק המואר של הלבנה היה לכיוון השמש. שזה כך תמיד צריך להיות מולד הלבנה. זה נקרא לאחר החמה. בהמשך אומרת המשנה שאם העד אמר שהוא ראה את הלבנה לפני החמה, לא אמר כלום. והגמרא מביאה שמעולם לא ראתה חמה פגימתה של הלבנה. מעולם לא היה מציאות כזאת שקרני הלבנה היו לכיוון השמש. אלא תמיד זה להפך. איפה שהשמש, היא רואה תמיד את הגב של הלבנה, את החלק המואר שבלבנה, ולא את החלק הפגום, החלק החשוך שבלבנה. שאלה שנייה. האם ראית את הלבנה לצפונה של החמה, או שראית אותה לדרומה של החמה? בגמרא אנחנו נבאר בהרחבה מה המשמעות של השאלה, אבל הרעיון הוא, יש את המקום איפה שהלבנה עמדה, האם זה היה בצד צפון של יש איפה שהחמה עמדה, האם הלבנה הייתה בצפונה של החמה או בדרומה של החמה? וכן, תגיד ככה בצורה משוערת, בעומדן, יש לנו שאלה שלישית לשאול אותך. כמה הירח היה גבוה מהאופק? לפי איך שזה נראה לכם. היום זה כמו קומות. נראה לך כמו 10 קומות. כמו, אם היית מנסה לצייר לעצמך ליד הלבנה איזשהו מבנה גבוה. מה היה הגובה שהלבנה הייתה מעל פני האופק? האם כמו מבנה של 10 קומות או כמו מבנה של 20 קומות? באיזה גובה זה היה? בערך. כמובן לא מבקשים לך לך תביא קנה מידה ותמדוד, כי זה ודאי לא מציאותי. אבל ככה איך שזה, איך היה נראה לכם בעיניים מהמקום שבו עמדת? כמה היה גבוה? ותגיד, יש לי שאלה נוספת לשאול אותך, עד יקר. לאין היה הירח נוטה? כמו שאמרנו, הירח בזמן המולד הוא עם שני, כמו קשת עם שני קרניים. עם שני קצוות. לאן הקצוות שלו היו נוטים? האם לצפון או לדרום? וכמה היה רחב? בערך. מה היה האובי שלו? כששואלים אותו, תגיד, הלבנה הייתה לפני החמה או לאחר החמה? והסברנו שלפי המסקנה של הגמרא, השאלה היא, האם קצוות הירח של המולד היו לכיוון השמש, או שזה היה לצד השני, והחלק המואר של הלבנה היה כלפי השמש? אם הוא אמר שהקצוות של הלבנה היו לכיוון החמה, לפני החמה, לא אמר כלום, כמו שביארנו, כי זה לא ייתכן. שימו את סדרת השאלות ופותרים את העד הראשון לשלום. ואחר כך הם מכניסים את העד השני ובודקים אותו עם אותם השאלות ומתאימים את התשובות. אם נמצאו דבריהם של שניהם מכוונים, שהם שניהם ענו את אותן התשובות, עדותם קיימת. בית דין באים לקדש את החודש, אבל רגע, יש כאן דבר שלישי של דרך ארץ. אנשים תרחו להגיע. עזבו משפחות, עזבו את המקום הנוחות שלהם, באו לבית הדין להעיד, אל תשיב את פניהם ריקם, קבל אותם בסבר פנים יפות. לכן, נכון אתה כבר החלטת שאתה מקדש את החודש, הנה, הזוג הראשון ענה על כל הציפיות, קיבלת תשובות ואתה מקדש את החודש, אבל דרך ארץ. שאר כל הזוגות מקבלים אותם, שואלים אותם ראשי דברים, נותנים להם הרגשה טובה, תגיד איפה ראית את הלבנה, איך היה? ככה שואלים אותם כמה שאלות קצרות, לא בגלל שהם היו צריכים להם, אלא פה אתה בא בשביל לתת. לתת לו הרגשה טובה. אתה לא באמת צריך את העדים האלה, אתה לא צריך את העדות שלהם, אבל תן להם. תעניק משלך להם. תן להם את ההתייחסות המכבדת. אלא כדי שלא יצאו בפחי נפש שהם הלכו לריק. אתה תרוויח מזה, בשביל שהם יהיו רגילים לבוא. ברגע שאתה נותן לבן אדם את התחושה הנעימה, את ההרגשה הטובה, פעם הבאה, על כל ספק שיהיה לו, כן ראת על מולד הלבנה, לא ראה, הוא ירוץ לבית הדין, ושם אנחנו נוודא ונבדוק את הדברים. הגמרא עומדת על המשמעות של שתי השאלות הראשונות ששואלים את העד. אנחנו כבר ביארנו את ההבדל בין שתי השאלות, תוך כדי שהסברנו את המשנה לפי מסקנת הגמרא. אבל בהתחלה, כשהגמרא באה לבאר את דברי המשנה, ההבנה הראשונה הייתה שהיינו לפני החמה, היינו לצפונה. שאם הלבנה נמצאת לפני החמה, זה אומר שנמצאת לצפונה של החמה. וכן, האפשרות השנייה, היינו לאחר החמה, היינו לדרומה. זאת אומרת, כשאתה שואל אותי, תגיד, איך... האם הירח נמצאת לפני השמש או אחרי השמש? אז אני ישר שואל אותך, מאיפה אני אדע מה לפני, מה אחרי? אתה יכול לשאול אותי לצפונה או לדרומה? אני יכול להגיד לך, אני ראיתי את הירח, לצפונה של השמש או לדרומה של השמש, אבל מניין לי לדעת אם הירח הייתה לפני השמש או אחרי השמש? הרי אין פה איזושהי יחסיות מסוימת, מה זאת אומרת לפני? כשיש תור, יש אחד שעומד לפני ויש אחד שעומד אחר כך. יש יעד. יש אחד שהגיע ליעד לפני, יש אחד שהגיע ליעד מאוחר יותר. אבל כשאתה מסתכל על שני דברים באופק, שמש וירח, מי לפני מי? האם הימני זה נקרא לפני, או אולי השמאלי בכלל נקרא לפני? נסביר את המסלול, איך השמש, התנועה של השמש במהלך היום. יש פסוק בספר קהלת, פרק א' פסוק ו'. אומר שלמה המלך על השמש, הוא הולך אל דרום. בארץ ישראל, באופק של ארץ ישראל, ששם מקדשים את החודש, תמיד אנחנו נראה את השמש, שהיא עושה את המסלול שלה מהזריחה עד השקיעה. כמובן, הפסוק אומר, ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם השם. שהשמש זורחת בצד מזרח, ולכן גם הצד הזה נקרא מזרח. היא זורחת ממזרח ושוקעת ממערב, אבל באופק של ארץ ישראל, תמיד מי שישים לב יוכל לבחך, שהיא הולכת עם נטייה דרומה. רש"י מגדיר את זה כאן בסוגיה שלנו, וביתר הרחבה במסכת עירובין דף נ"ו, ששם יש הרחבה יותר גדולה בעניין, שהשמש עושה בכל יום מסלול ממזרח למערב, והיא עוברת דרך הדרום, עם נטייה לכיוון הדרום. נשתמש בהמחשה של רש"י, למרות שבפועל זה לא, אולי לא ממש נראה כל כך בצורה הזאת, כי בפועל השמש הרי זורחת, היא הולכת מלמטה כלפי מעלה ויורדת ללמטה, עושה סיבוב כזה מעל האופק שלנו. אבל רש"י מגדיר את זה כמו מין צורה של שלושה צדדים. השמש כשהיא זורחת, היא זורחת במזרח, היא פונה ממזרח לכיוון דרום, אז היא הולכת בצד מזרח בעצם, פונה שמאלה לכיוון דרום, ואז היא הולכת את כל הצד הדרומי, ואז היא פונה לצד המערבי, ואיפשהו בצד המערבי היא שוקעת. עכשיו, כשהשמש מסיימת את המסלול שלה בסוף היום, היא הייתה במזרח, פנתה לדרום, הלכה את כל הצד הדרומי, ועכשיו היא פונה לצד המערבי, המסלול שלה הוא מדרום, בעצם היא הולכת עכשיו ללכת במסלול בצד מערב, מדרום לצפון. משם השמש, בעצם המסלול של השמש. עכשיו, אנחנו שואלים, באים עכשיו לעקוב אחרי השמש. השמש, הכיוון שלה זה מצד דרום לצד צפון. אז אם הירח נמצא יוצר בצד צפון, הוא נקרא לפניה, כי הוא הקדים את השמש. ואם הוא נמצא בצד דרום, הוא אחריה, כי השמש הקדימה אותו, כי הרי המסלול של השמש זה מדרום לצפון כשהיא נמצאת במערב. מולד הלבנה אנחנו רואים בדרך כלל באזור השקיעה. אז יש אפשרות לראות גם את הלבנה וגם את החמה. ואז באזור השקיעה, החמה הרי הולכת, כמו שאמרנו לסוף היום, היא הולכת מדרום לצפון, בצד המערבי של האופק. וזאת המשמעות של השאלה, ולכן הגמרא שואלת, הרי בעצם כשאתה אומר לפני החמה, אתה מתכוון לומר שהיא הקדימה את החמה והיא כבר נמצאת בצפון, והחמה עדיין לא נמצאת שם בצפון, היא בדרך להגיע לצפון. אז אם כן, היינו לצפונה, שהלבנה נמצאת לצפונה. כשאתה אומר לאחר החמה, דהיינו שהחמה הקדימה את הלבנה, שהיא כבר נמצאת יותר צפונה החמה, אז הלבנה נמצאת יותר דרומה, אז היינו לאחר החמה, היינו לדרומה. ולכן אמר אביי את מה שאנחנו הסברנו במשנה בעצמה, שבעצם יש כאן שתי שאלות שונות. מה שכתוב לפני החמה או לאחר החמה, זה לא האם הלבנה הקדימה את החמה במסלול של החמה, או שהחמה הקדימה את הלבנה. לא. אלא, לפני החמה, הכוונה, שהיא עומדת שקרני הלבנה נמצאת לכיוון השמש. דהיינו שהשמש רואה את החיסרון, את הפגימה של הלבנה. שזה לא ייתכן שיקרה דבר כזה. לכן ידותם בטלה, אם הם אמרו שזה היה לפני החמה. ולאחר החמה, זה של הפגימתה, האם היא לפני החמה או שנמצאת לאחר החמה, או שנאמר שהגב של הלבנה היה לכיוון השמש. דהיינו, החלק המואר של הלבנה היה לכיוון השמש. ואם התשובה היא שכן, שהגב של הלבנה היה לכיוון השמש, אז באמת מקבלים את העדות. אבל אם אמר העד שהוא ראה את הלבנה לפני החמה, ששני קרנות הלבנה היו לכיוון החמה, לא אמר כלום. דאמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? המשל ופחד אמו. כך אומר איוב, בספר איוב. הקדוש ברוך הוא מושל כל צבא השמיים עם יראת שמיים ופחד אמו. אבל המלכות שלו זה בשלום. הקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו. במה זה בא לידי ביטוי? שתי דוגמאות. מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה. הלבנה תמיד החלק המואר שלה פונה לכיוון השמש. לא החלק החשוך שלה פונה לכיוון השמש. לא קרני וקצוות הלבנה לכיוון השמש. וכן, מעולם לא ראתה החמה את פגימתה של הקשת. בספר בראשית, פרשת נוח, אחרי שהקדוש ברוך הוא הביא את המבול לעולם, שלא תקום פעמיים צרה, הבטיח הקדוש ברוך הוא, כשהוא ראה את מעשיו המתוקנים של נוח, ומעשיו של נוח מצאו חן בעיני השם, והקורבנות שלו היו לריח ניחוח לפני השם, אמר הקדוש ברוך הוא להוסיף עוד להביא מבול לעולם. אלא אם חלילה הקדוש ברוך הוא יראה את מעשה בני האדם, שהם במציאות כזאת שאמורה לבוא קשת, אמור לבוא מבול, במקום זה הקדוש ברוך הוא את קשתי נתתי בענן, במקום זה הוא יביא קשת. קשת שנמצאת בעננים, שהשמש זורחת ואז העננים מקבלים כל מיני גוונים. מעולם לא הייתה מציאות כזאת שהשמש הייתה מול הקשת, כשהקצוות של הקשת לכיוון השמש, אלא תמיד זה להפך. הגב של הקשת לכיוון השמש. והגמרא מבארת מה הסיבה שהשמש תמיד היא לכיוון הגב של הירח ולכיוון הגב של הקשת. הסיבה למה החמה מעולם לא ראתה פגימתה של לבנה, כי אם החמה הייתה רואה את פגימתה של הלבנה, דחלשה דעתה של הלבנה שהשמש רואה את החיסרון שלה. לכן הקדוש ברוך הוא מסתיר את החיסרון של הלבנה. ומעולם לא ראתה החמה את פגימתה של הקשת, כי יש את השמש. אם הקשת הייתה עשויה עם שתי הקצוות לכיוון השמש, זה נראה כמו שאדם יורה חץ וקשת, שהקשת שני הקצוות לכיוון היורה, זה שיורה את החץ. ואם כן, שהוא בא למתוח את החץ על היתר של הקשת, על המין חבל הזה, ואז הוא יורה את החץ אל האויבים, לחלות את האויבים, אז תמיד הקצוות של הקשת הם כלפי היורה, שיורה את החץ. ואם הם היו לכיוון החמה, לכיוון השמש, זה היה נראה שהחמה, שהשמש יורה חיצים. דלא לאמרו עובדי חמה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שעובדי החמה יבואו לידי טעות ויאמרו, גירי כמשדיה, חיצים יורה, השמש בכל אלה שכופרים בה. זאת אומרת, אלה שעובדים חלילה את השמש, גאים בשמש שיש לה עוצמה שיכולה להזיק לכל אלה שלא מאמינים בה. כדי שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת את הכוח לאלה שמאמינים שאין עוד מלבדו, גם אם יש קרני שמש, הקרניים לא יכולים להזיק בלי שהקדוש ברוך הוא יקבע. הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, ואין לשום כוח בעולם אפשרות לעשות כלום בלעדי הקדוש ברוך הוא. את המילים כמה היה גבוה ולעין היה נוטה חולי, בספר דקדוקי סופרים מביא שבכמה מהכתבי יד לא גרסו את המילים האלה. למדנו ששואלים את העד, תגיד, הלבנה, איפה היא הייתה? לצפונה של החמה או לדרומה של החמה? באמת, האם השמש בזמן מולד הלבנה נמצאת בצפונה או בדרומה של הלבנה? וממילא גם לצד השני, האם הלבנה בזמן התחדשות הלבנה נמצאת בצפונה או בדרומה של השמש? יש פה שתי ברייתות שלכאורה נראות סותרות. תנא חדא, ברייתא אחת אומרת שאם העד אומר שהוא ראה את הלבנה לצפונה, דבריו קיימים, כי באמת שם הלבנה צריכה להיות, לצפונה של החמה. אבל אם הוא אמר שהוא ראה את הלבנה לדרומה של החמה, לא אמר כלום, לא ייתכן. מצד שני, ברייתא אחרת אומרת בדיוק להפך. ותניא איפכא, שאם העד אמר ראיתי את הלבנה לדרומה דווקא אז דבריו קיימים, ואם הוא אמר ראיתי את הלבנה לצפונה אז לא אמר כלום, אז איפה הלבנה צריכה להיות בזמן מולד הלבנה? לצפונה של החמה או לדרומה של החמה? לא קשיא, תלוי באיזה תקופה, באיזה עונה של השנה. כאן, הברייתא השנייה מדברת בימות החמה. כאן, הברייתא הראשונה מדברת בימות הגשמים. כדי להסביר, נרחיב בעוד מעט, בעוד קצת, את מה שפתחנו והתחלנו להסביר קודם. ממזרח שמש עד מבוא מעולל שם השם, כמו שאמרנו. השמש זורחת בצד מזרח, שוקעת בצד מערב. אבל, אומר שלמה המלך בספר קהלת על השמש, הוא הולך אל דרום ביום, וסובב אל צפון בלילה. כאן בארץ ישראל, האופק של ארץ ישראל, נראה לנו שהשמש במהלך היום נוטה דרומה, ואז היא שוקעת במערב, ואז בלילה היא ממשיכה את המסלול שלה למטה מן האופק, לכיוון דרום, ואז חוזרת אלינו במזרח, ועולה לדרום. זאת אומרת, כאן, מאז שהשמש זורחת, היא נוטה לכיוון דרום, וכשהיא שוקעת, היא שוקעת לכיוון צפון. ובעצם בלילה היא מסובבת מתחת לאופק את הצד הצפוני של כדור הארץ. ואז היא זורחת שוב ממזרח, וככה הולך המסלול שלה, עם נטייה כזאת. היא זורחת לכיוון דרום ושוקעת לכיוון צפון, ככה מיום אחרי יום. אבל בקיץ היום יותר ארוך, הלילה קצר יותר, יש יותר שעות שמש בקיץ ופחות שעות חושך. לעומת זאת בחורף זה להפך. ככל שזה יותר בשיא החורף, שיא תקופת טבת, אז יש לנו יום קצר, שעות שמש מועטות, ולילה ארוך, שעות חשוכות, הרבה שעות. מה ההסבר של זה? כמו שאמרנו, יש באריכות במסכת עירובין דף נ"ו. ואנחנו נמחיש את זה שוב פעם, כמו שרשי ממחיש את הדברים. במקום לדבר על המסלול של השמש, כמו שהוא עולה ללמעלה עם נטייה קצת דרומה, ויורד למטה עם נטייה קצת צפונה, נדבר על זה כמו שהשמש עושה מסלול לפי צדדים. כמו שהשמש נמצאת בשטח, במשטח, ואיך הוא עשה את המסלול למטה על המשטח, על הצדדים. השמש זורחת בצד מזרח, ובמשך היום היא הולכת בצד המזרח לכיוון דרום, ואז היא הולכת את כל הצד הדרומי, עד שהיא מגיעה לצד, למקצוע הדרומית מערבית, ואז היא פונה למערב, ובצד מערב איפשהו היא שוקעת. עכשיו, פה ההבדל בין הקיץ לבין החורף, בין ימות החמה לימות הגשמים. בקיץ, המסלול של השמש ארוך יותר, כי הזריחה היא רחוקה מהצד הדרומי. הזריחה היא יותר לכיוון צפון. אולי בשביל להמחיש, נלך על זה שהיא זורחת, אפילו נאמר, בזווית הצפונית-מזרחית, רק בשביל ככה לעשות את זה בצורה מאוד מוחשית. היא זורחת במקצוע הצפונית-מזרחית, ואז בקיץ היא עושה את כל הצד המזרחי בבוקר. ואז את כל הצד הדרומי, ואז את כל הצד המערבי, ואז היא שוקעת בקרן מערבית צפונית. בעצם היא הולכת את כל השלושה הצדדים. לעומת זאת, בחורף, גם פה אנחנו נלך בהמחשה הכי קיצונית, כדי ככה להסביר את זה בצורה ברורה, למרות שאם נאמר את המציאות, מה שנראה כיום, זה לא ממש עד כדי כך. בחורף, נאמר, השמש זורחת בקרן מזרחית דרומית, וכל המסלול שהיא עושה, זה רק את הצד, רק את כל הצד הדרומי. היא הולכת מתחילת הצד, מקרן מזרחית דרומית, עד קרן מערבית דרומית, ושם היא שוקעת. ולכן, זה לוקח לה פחות זמן, ולכן שעות השמש מועטות יותר. לא רק בשביל ההמחשה, לא בשביל הדיוק. אם מדברים על הדיוק, לא בטוח שזה ממש כל כך קיצוני, שהשמש בקיץ זורחת במקצוע צפוני-מזרחי, ובחורף ממש בזווית, במקצוע דרומית-מזרחית. עכשיו, השמש מסיימת את המסלול שלה, היא כבר נמצאת בצד מערב. בקיץ, סוף המסלול, לפני השקיעה, היא כבר נמצאת ממש במקצוע צפוני מערבי. היא נמצאת בצפון השמש. אז איפה הירח? מדרומה של השמש. לכן, אומרת הברייתא, בברייתא השנייה, שאם הוא אמר, ראיתי את הלבנה לדרומה של החמה, דבריו קיימים, כי החמה שוקעת בקרן צפונית מערבית. ראית אותה לדרומה של השמש? נכון? באמת שם היא אמורה להיות. ולא לצפונה של השמש. לעומת זאת, בחורף, איפה השמש שוקעת? בקרן דרומית מערבית? אז איפה הירח אמור להיות? יותר צפונה. אז זה מה שהברייתא הראשונה אומרת, שאם הוא אמר לצפונה דבריו קיימים, זה בימות הגשמים. אמרנו שאחת השאלות ששואלים, יש כאלה גם שמביאים את הציטוט שמחקנו מקודם, כמה היה גבוה ולעין העין נותם, מביאים את זה כאן. את הציטוט מהמשנה. בכל אופן, למדנו במשנה, בין אם גורסים פה את המילים האלה, והם לא גורסים, בכל אופן, באמת, למדנו במשנה, שאחת השאלות ששואלים את העדים, תגיד, בערך בעומד, אנחנו לא מבקשים לך לבוא ככה עם איזה כלי מדידה, עם קנה מידה ולהגיד לנו מדויק, אבל אתה יודע, ראית את הירח, בערך. אם היה ליד זה מגדל, כמה קומות הוא היה צריך להיות בערך? הם משתמשים, הברייתא פה משתמשת, בקנה מידה שהם היו רגילים להשתמש בו אז בזמנם. תנו רבנן, אם עד אחד אומר, אתה יודע, ראיתי את הירח, הוא גבוה מעל האופק בשיעור של שתי מרדעות. שתי מרדעות, מרדעת זה היה מין מוט שאחת הקצוות שלו מחודד, ואיתו היו מזרזים את הבהמה כשהיו רוצים להוליך את הבהמה. זה גם נקרא בשם מלמד הבקר. במסכת בבא בתרא, דף חפזה אין עמוד ב', נראה שהיה לזה מין מידה קבועה לאותו מרדע, לאותו מוט, מין מקל. והיו משתמשים בו בשביל מידה. אבל כמובן שזה לא נוגע לנו בדיוק מה היה האורך של אותו מרדע, כי הרעיון הוא כמובן, כל אחד אפשר יכול לתרגם אותו לזמנו הוא. אפשר לדבר על מטר, אפשר לדבר על קומות. כל פעם, כל זמן, מה שרגילים להשתמש בקנה מידה שלו, כמה היה גבוה. מרדע, שתי מרדעות, שלוש מרדעות, איזה גובה? אז אם עד אחד אומר, תנו רבנן, עד אחד אומר שראה את הירח גבוה מעל האופק בשיעור של שתי מרדעות. ועד אחד אומר, ראיתי אותו בגובה של שלושה מרדעות. עדיין עדותם קיימת, כי זה מדברים פה על עומדן, בערך. יכול להיות שלא זה היה נראה כמו שתי מרדעות, והוא היה נראה לו כמו שלוש מרדעות. אבל, אם עד אחד אומר, זה היה בגובה שלושה מרדעות. והעד האחד השני אומר, לא, זה היה הרבה יותר גבוה. בגובה חמישה מרדעות, טעות כזאת זה כבר לא מצוי שיתאו. אם הם ראו באותו מקום את אותה הלבנה, עדותם בטלה. זה הבדל מדי גדול. אבל, מקלים בעדי קידוש החודש ואומרים, בסדר? אתה ראית את המולד בגובה שלושה מרדעות, אתה אומר, אתה ראית בחמישה מרדעות, אתם מצטרפים לעדות אחרת, אחד מכם אומר אמת. אני לא יודע פה מי משקר. לא חייב להיות ששניהם משקרים. חוד שאחד באמת ראה את מולד הלבנה בגובה מסוים. לכן, ברגע שהגיע עוד עד שיעיד, נאמר שלושה מרדעות, אז נצרף את העד שאמר שלושה מרדעות אליו, נמשיך לחקור אותם, ובסופו של דבר אולי יתברר שבאמת הוא היה עד אמת. והשני היה עד של שקר. מביאה הגמרא ברייתא. תנו רבנן, עדים שמעידים ואומרים, לא ראינו את הירח בשמיים, אבל מה? הסתכלנו על ההשתקפות במים, וראינוהו במים. הסתכלנו בתוך נער, בתוך מעיין, ראינו את ההשתקפות של הירח בתוך המים. או שהם אמרו, לא ראינו את הירח בצורה ישירה, אלא ראינוהו משתקף בתוך עששית. מין כזה כלי מזכוכית שמכניסים בו נר או משהו מהסוג הזה. יש אחרים שאומרים שראו את זה דרך שמשה, מזכוכית. או שהם אומרים ראינוהו בעבים. דיינו, העננים הסתירו, אבל זאת הייתה שכבה דקה של עננים, שהצלחנו דרך העננים לראות את הירח. מחוסה קצת בעננים. אין מעידים עליו. הם לא ראו את הלבנה בצורה ישירה, והם לא יכולים להעיד. וכן, אם העדים אומרים, ראינו רק חצי לבנה. ככה הגמרא מבינה בהתחלה. ראינו רק את חציו, וגם זה עוד היה בתוך המים. חציו, וגם זה עוד היה באבים. חציו, וגם זה היה בהששית, אין מעידים עליו. שואלת הגמרא פשיטה. אשתא, אם כולו במים, באבים, בהששית, אמרת, לא מועילה עדות כזאת. אז אם הם ראו רק חציו, וגם זה היה במים, מבעיה? אלא מבארת הגמרא, לא זה הכוונה. אחי כמה. החלק השני של הברייתא מדבר על זה שהם ראו חצי לבנה כראוי, ואת החצי השני הם ראו בצורה מטושטשת, ולא בצורה ישירה. אחי כמה. חציו של הירח היה במים, ואת חציו השני דווקא ראינו ברקיע כראוי. או שאומרים, חציו ראינו מטושטש באבים, ואת חציו ראינו כראוי ברקיע. או חציו ראינו בדרך הששית, אבל את חציו השני ראינו בצורה ישירה ברקיע. אפילו האחי, אין מעידים על הירח. וזה כן חידוש. למרות שחצי הם ראו כדת וכדין, מכיוון שאת החצי השני הם ראו בצורה לא ישירה, הם לא יכולים להעיד. תנו רבנן ברייתא נוספת. אם העדים מעידים ואומרים, ראינו, ראינו את הירח, אבל לא כל הזמן. שלב מסוים אנחנו כבר לא ראינו אותו. ושוב לא ראינו, אין מעידים עליו. הם כבר לא יכולים להעיד. ומיד הגמרא מקשה, מה זאת אומרת? כל הכי חזו לה ואז לי, וכי הם צריכים להסתכל על הירח כל הלילה? ולא להפסיק שנייה אחת להסתכל? ראו, ואחר כך כבר לא ראו, כמו כל עדים נורמליים. אמר רבי אחי כמה, בהתחלה ראינו, אתה יודע, לא הסתכלנו. הבדל גדול. אדם יכול לעבור באותו מסלול, ומישהו שואל אותו, תגיד, מה הטלפון של חברה פלונית? אבל לא, אין לי מושג. איך אין לך מושג? אתה עובר כל יום באותו שביל, יש שם מדבקה, סטיקר, שרשום את המספר. אתה לא מסתכל אף פעם על הגדר, ואתה לא רואה את המדבקות. אתה אומר, ראיתי שיש שם מדבקה, אבל אף פעם לא הסתכלתי מה המספר. ואדם יכול לראות משהו, אבל הוא לא מסתכל. ראינו הוא, מבאר את הגמרא, מעילנו, ככה בלי להתמקד, בלי להתבונן. ואחרי זה חשבנו, רגע, ראית פה עוצר, בוא ותתבונן. ושוב לא ראינו. אחר כך כשרצינו להתבונן על הירח, פתאום הוא נעלם לנו. אז אין מעידים עליו. מה איתם, למה לא? אבל הם הרי ראו. אימור, כמעט שהם לא הסתכלו בצורה של התבוננות. וגם פתאום זה נעלם, מה קרה? כאן, אולי קוביטה דאיבה, באלמה ודחזי, עיגול של ענן לבן שנראה כמו דמות לבנה, אולי זה מה שהם ראו. פיסת ענן בצורה של לבנה, כמו בזמן המולד הלבנה, אולי זה מה שהם ראו. לא חייב להיות שהם ראו את הלבנה. אם הם לא התבוננו כמו שצריך, יכול להיות שבאמת הם ראו משהו אחר שנראה כמו לבנה. טוב, אחרי זה חקרו, שאלו גם את העד השני, את כל רשימת השאלות, והתברר, תשמע, ראש חודש היום. העדים האלה הם עדי אמת. נו, איך מקדשים את החודש? מתאר את המשנה. ראש בית הדין אומר, מקודש. מקדשים את החודש, היום ראש חודש. ואז כל ההמונים אחריו, מקודש, מקודש, פעמיים. כאן מובאים שתי דעות, בגמרא נביא עוד שתי דעות, סך הכל ארבע דעות. מתי צריכים לקדש את החודש, אם בכלל? האם גם כשעושים ראש חודש אחרי 30 יום, או רק אחרי 29 יום? האם גם וגם, או שאף פעם לא? אף פעם לא מקדשים חודש. פה אנחנו רואים שכן מקדשים. כזה לפי הדעה שסוברת שמקדשים חודש. מביאה המשנה את הדעה הראשונה. בין שהירח נראה בזמנו. בעצם המשנה כאן קובעת שחודש רגיל הוא של 29 יום. אם יש לך חודש של 30 יום, זה איזשהו חודש מעובר. זה משהו מיוחד, משודרג אולי. זה לא חודש רגיל. סתם חודש זה 29 יום, ככה נראה פה במשנה. זה נקרא בזמנו, הכוונה שאחרי 29 יום, ביום ה-30 כבר רואים את המולד הלבנה, דיינו, היום ה-30 כבר לא שייך לחודש הקודם, הוא כבר האלף של החודש הבא. ובן, שלא נראה בזמנו, דיינו, עברו לנו 30 יום בחודש הקודם, לא היה מולד לבנה. אחרי 30 יום, ביום ה-31, מולד הלבנה, אז זה אלף של חודש הבא. זאת אומרת, חודש הקודם היה של 30 יום, הוא היה מעובר, זה נקרא שהחודש לא נראה בזמנו. בין כך ובין כך, לפי דעת התנא הראשון במשנה, מקדשים אותו. מקדשים, אומרים מקודש, ועונים אחריו וכולם מקודש מקודש. דעה שנייה, שכך גם ההלכה, כמו שנראה בהמשך. רבי אלעזר בן רבי צדוק אומר, רק אם המולד נראה בזמנו מקדשים אותו. דיינו, אם אחרי 29 יום, ביום שלאחר מכן ראינו את מולד הלבנה, מקדשים. אבל אם לא נראה בזמנו, 30 יום עברו ולא היה מולד הלבנה, ביום ה-31, פתאום אתה רואה את מולד הלבנה. היום ראש חודש. מה החידוש? מתי אתה רוצה שיהיה ראש חודש? אם לא עכשיו, אם מתי? זה הזמן, התאריך האחרון, תאריך התפוגה. אין אפשרות יום אחרי זה. חודש לא יכול להיות יותר מ-30 יום לפי חודשי התורה. אז אם כן, אומר רבי אלעזר ברבי צדוק, אם לא נראה בזמנו, דיינו ביום 30, אין מקדשים את אותו חודש. ראש בית דין לא אומר על החודש שהוא מקודש. אתה יודע למה? שכבר קידשוהו בית דין של מעלה, קידשוהו שמיים. ברגע שהם אמרו שזה יהיה 31, קידשו מאתמול. התהליך, הדרך, האופן, איך שהיו מקדשים את החודש, מרתק בפני עצמו. חייבים שראש בית הדין וכולי יאמר מקודש. מה חשוב לומר דווקא את המילה מקודש? מנען המילי, מנען אתה לומד את זה? אמר רבי חייא בר גמדא, את הדברים הוא אמר בשם רבי יוסי בן שאול, שאמר את הדברים בשם רבי הקדוש. אמר קרא, הפסוק אומר, וידבר משה את מועדי השם. משה היה אב בית דין, והוא אמר את מועדי השם. מכאן אנחנו למדים שראש בית דין אומר מקודש, שהוא מודיע את מועדי השם, את המועדים של ראש חודש, של הזמנים. ומנין אנחנו למדים את המשך המשנה, שאחרי שאב בית הדין אומר שהחודש מקודש, כל העם עונים אחריו מקודש, מקודש, מנהלן. אמר רב פאפה, אמר קרא, אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם. אותם זה כמו אתם. קרי בי אתם, אשר תקראו אתם ותאמרו מקודש, שואלת הגמרא, בהמשך, אז למה צריך להגיד פעמיים מקודש? ולפני כן הגמרא מביאה עוד הסבר, מנין לומדים שכל העם גם אומרים מקודש. רב נחמן בר יצחק אמר, הפסוק אומר, פסוק הבא, אלה הם מועדיי. הם, עם ישראל, יאמרו מועדיי. הם יאמרו מקודש. אבל למה צריכים מקודש, מקודש, תרי זמני פעמיים, למה לי? דכתיב, אשר תקראו אותם מקראי, לא כתוב מקרא לשון יחיד, אלא מקראי לשון רבים. קודש, אלו הם מועדיי. כלומר, פעמיים מקודש. הבאנו במשנה שתי דעות, מתי צריך לקדש את החודש? תנא קמא אומרים, כל חודש, בין אם זה חודש חסר, בין אם זה חודש מלא. לעומת זאת, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, רק אם מקדשים חודש אחרי 29 יום. אם לא נראה בזמנו, אין מקדשים אותו. מביאה הגמרא עוד שתי דעות. תניה, פלמו אומר, אומר הפוך מרבי אלעזר ברבי צדוק. דווקא אם החודש נראה בזמנו, אין מקדשים אותו. מה, אחרי 29 יום, היום ה-30 הוא ראש חודש של החודש הבא, שזה חודש רגיל, הרי אמרנו שבזמנו זה הרגיל, ואם זה 30 יום של, אם זה חודש של 30 יום, אז זה חודש מעובר, זה חודש מיוחד. אז אם זה חודש רגיל, לא צריך שום לקדש, לא צריך קדש אותו, אין מקדשים אותו, כי הוא לא צריך חיזוק משנה תוקף. רק אם אתה מקדש את החודש יום אחר כך, הוספת יום לחודש הקודם, וקידשת את החודש הבא שלא בזמנו, אז מקדשים אותו, כי הוא צריך חיזוק, אתה הוספת פה עוד יום, בוא ותוכיח שבאמת אתה מקדש אותו, אתה מחזק את העניין. דעה רביעית שסוברת. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לא מקדשים בכלל חודשים. לא אם נראה בזמנו ולא אם נראה שלא בזמנו. אין מקדשים אותו. בין כך ובין כך אין מקדשים אותו. אתה יודע מה מקדשים? שנה. חודש אתה לא מקדש. אין דבר כזה קידוש החודש. הוא חולק על כל המושג של קידוש החודש. שנאמר, שנת יובל, וקידשתם את שנת החמישים. שנת יובל יש מצווה לבית דין לקדש. שנים אתה מקדש ויהיה אתה מקדש חודשים. להלכה, אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, הלכה כרבי אלעזר ברבי צדוק, שאם אחרי 29 יום אתה עושה ראש חודש, אתה מקדש. אבל אם אחרי 30 יום אתה עושה ראש חודש, אתה לא מקדש. מנסה הגמרא להוכיח את זה מהמשנה בתחילת הפרק הבא. אמר אביי, אף ענן נמי תנינה, נראה לי שיש לי הוכחה ממשנה בתחילת הפרק הבא. פרק ראו בית דין, קרוי על שם המילים ראו בית דין וכל ישראל. אם בית דין וכל עם ישראל רואים את הלבן, רואים את הרקיע, רואים את מולד הלבנה, ורוצים לומר מקודש, או שנחקרו כבר העדים, אבל זה נמשך ונמשך ונמשך, וכבר עבר השקיעה. לא הספיקו בית דין לומר את המילה מקודש. עד שחשיכה, זהו, כבר עבר השקיעה, כבר נגמר יום ה-30, עוברים ל-31. הרי החודש הזה מעובר, למרות שהיה החודש הזה אמור להיות ראש חודש אחרי 29 יום. ביום ה-30 כבר היה אמור להיות א' של החודש הבא. לא, לא הספקת לומר מקודש, החודש הזה מעובר. רגע, מפור שהוא מעובר, מחר לא נעמוד בית הדין ונקדש אותו? הוא רק יהיה מעובר, הוא לא יהיה מקודש? מעובר אין מקודש, לא? אז אתה רואה מפה שמקדשים חודש רק ביום 30, דיינו רק אחרי חודש של 29 יום, רק שהוא בזמנו. דוחה הגמרא, לא. ודאי שאפשר להסביר כמו דעתו, כמו דעת התנא הראשון במשנה, שמקדשים את החודש בין בזמנו ובין שלא בזמנו. מה שכתוב כאן מעובר, זה יצריך עלי ללמד אותנו, רגע, מה מעובר? זה לא ראש חודש היום? ראו בית דין וכל ישראל ראו את מולד הלבנה. מתי? אחרי 29 יום, ביום ה-30. מה, אתה לא מקדש את החודש? שר קדת החמינה, הועיל וראו בית דין וכל ישראל התפרסמה, התפרסם שראש חודש אמור להיות אחרי 29 יום ביום ה-30. ולא ליה ברורה, אל תעשה עכשיו יום, ביום 31 את ראש חודש. הר"ן מסביר, כי אם אתה תעשה את זה ביום ה-31 אתה מוציא לעז, כולם דברו על בית הדין, מה זאת אומרת הם עשו למחרת, אנחנו כולנו יודעים שראש חודש אמור להיות אחרי 29 יום, ביום ה-30. ולכן, אולי באמת, נשאיר את הראש חודש יום אחד קודם. או המאירי והרמב״ם בפירוש המשניות מסביר, שאולי מכיוון שכל עם ישראל ראו, כבר לא צריך לקדש את החודש, בית דין לא צריך לומר מקודש, וכבר נאמר שהחודש, היום הראשון, דיינו אחרי 29 יום, היום ה-30, הוא כבר יהיה ראש חודש, בלי לקדש אותו. כמה שמלן, יש מצווה. החודש הזה לכם, כזה ראה וקדש, אתה מקדש את החודש, לא הספקת ביום הראשון, תעשה את זה ביום השני. אתה מעבר את החודש, למרות שכולם ראו שמולד הלבנה היה אתמול, אתה תעשה ראש חודש היום. אומרת המשנה, דמות צורות לבנה, היו לו לרבן גמליאל. הוא עשה את זה בטבלה, במין לוח כזה. כל מיני צורות של לבנה. ירח שלם, חצי ירח, איך שהלבנה נראית במולד, מין קשת כזאת, כל מיני צורות. לפה, לשם, מול השמש, נגד השמש, כל מיני צורות. היה לו שתי עותקים. שני עותקים. עותק ראשון, הוא תלה על הקיר, בכותל. עותק אחד היה בטבלה, סליחה, בטבלה הכוונה לשולחן, והעותק השני היה על הקיר ובכותל. בספר תפארת ישראל הוא מסביר למה צריכים שני עותקים. על השולחן זה היה מונח לפני בית הדין, ועל הקיר זה היה בשביל העדים, להראות לעדים. שזה יראה להם אמיתי ככה, כמו שהם ראו ברקיע, ככה רואים את הצורות ככה על הקיר. ואת כל הצורות האלו הוא עשה בעלייתו, בקומה העליונה שלו. שבהן באותם הצורות הוא היה מראה את ההדיוטות, את אלה שלא הצליחו, לא הבינו, מה פוש? הירח נראה ככה, נראה ככה, אנחנו לא מבינים מה אתה אומר. היו צריכים להראות להם תמונה, יראה להם. והוא אומר להם, תגיד, כזה ראית? או כזה ראית? בסדר? בעצם הצורות האלה זה מה שראינו משנה שבה פתחנו את השיעור, את כל השאלות שהיו שואלים את העדים, אז היה להם מין טבלה שהיו מראים להם. הגמרא עכשיו מתמקדת בשאלה מאוד מאוד מעשית, שנוגעת גם בזמן שאין קידוש החודש, אפילו בזמננו אנו. שאלת הגמרא, מה זאת אומרת אתה עושה דמות צורות לבנה? לבנה? ומשארי לעשות צורה בדמות לבנה? והכתיב, אומרת התורה לא, אומר הקדוש ברוך הוא, לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. מה זה לא תעשו איתי? תכתוב, לא תעשו אלוהי כסף. איתי מה זה בא לרבות? לא תעשו כדמות שמשי, כדמות אלה שעומדים איתי במרום. איך אתה עושה דמות צורת לבנה? אלה הם שמשי הקדוש ברוך הוא שנמצאים ברקיע? אז הגמרא מתרצת בהתחלה, אמר רבי, לא עשרה תורה, אלא שמשים שאפשר לעשותם באותו מימדים, באותו גודל, כמותם. לבנה, לעשות אותה בגודל האמיתי, עוד לא שמענו דבר כזה שאפשר. ולכן זה מותם. כדתניא, לא יעשה אדם בית כמו התבנית איכל שהיה בבית המקדש. לא יעשה אכסדרה. מין מבנה שיש לו שלושה קירות והקיר הרביעי פתוח. כתבנית האולם שהיה לו פתח כל כך גדול שזה נראה כאילו שהצד של כיוון הפתח הוא פתוח לגמרי בלי קיר. כן, שאדם לא יעשה חצר באותם המידות כנגד העזרה כמו המידות של העזרה. וכן לא יעשה שולחן כנגד השולחן בגודל של השולחן שלכם הפנים שהיה בתוך ההיכל. וכן לא יעשה מנורה כנגד המנורה בתבנית המנורה שהייתה בבית המקדש. אבל עושה מנורה של חמישה קנים, ושל שישה קנים, ואפילו של שמונה קנים. אבל, ומנורה של שבעה קנים לא יעשה. יש שאלה מפורסמת, המיוחסת למרן הבית יוסף. בזמן יוחנן כהן גדול, היו גזרות קשות שהיוונים גזרו על עם ישראל כדי להעבירם מחוקי רצונך, מחוקי השם יתברך. החשמונאים נלחמו, והקדוש ברוך הוא נתן את הרבים ביד המעטים. את היוונים הרבים ביד החשמונאים המעטים. וכשהם ניצחו את היוונים, נכנסו לבית מקדש החשמונאים. את הערס והחורבן שהם ראו שם, קשה לתאר במילים. אפשר לתאר אותם אולי בדמעות. ערס של בית השם. כל יום צריך להדליק נרות במנורה בבית המקדש. או לא הייתה מנורה. עשו מנורה מעץ או ממתכת עם חיפוי, אבל אז היו צריכים שמן, שמן זית, טהור. חיפשו בכל פינה ולא מצאו. היוונים טימאו את כל השמנים. ואז הם מצאו פח שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. ונעשה בו נס, והדליקו בו שמונה ימים. שמונה ימים הדליקו את המנורה עם השמן הזה. ולזכר זה, עד היום אנחנו בשמונת ימי החנוכה מדליקים נרות על גבי המנורה. שואל מרן הבית יוסף, כמה ימים היה נס? הנר דלק, הנרות דלקו 8 ימים, אבל כדי יום אחד היה מספיק שמן. הנס היה רק 7 ימים. אז למה אנחנו לא חוגגים את חנוכה 7 ימים כנגד ימי הנס? למה אנחנו חוגגים גם את היום השמיני שבו לא היה נס לכאורה? בלי סוף תירוצים תורצו על השאלה הזאת. אבל תירוץ כל כך נפלא, כל כך פשוט לאמיתה של תורה, שמעתי מאבי מורי, הרב הגאון רבי יעקב צבי, שמאריך את ימיו ואת שנותיו בטוב בנעימים. על פי הגמרא שלנו, יש איסור לעשות מנורה עם 7 קנים, כדוגמת המנורה. רצו חכמינו, זכרונם לברכה, שלא נעבור על האיסור הזה. ולכן הם תקנו לנו מנורה לא של 7 קנים. אז כמה יתקנו של 6 קנים? הרי הנס היה 7 ימים. לכן עשו מנורה של 8 קנים. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואפילו אם האדם עושה את המנורה לא מזהב כמו שהמנורה הייתה, אלא משל שר מיני מתכות, בכל זאת זה אסור, כי זה כדוגמת המנורה. אבל לעשות מנורה מעץ, זה מותר לפי התנא הראשון. רבי יוסף בר יהודה חולק ואומר, אף מנורה של עץ גם כן לא יעשה, כי מנורה מעץ גם כשרה בבית המקדש, וההוכחה היא כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי, שעליהם דיברנו קודם, שלא מצאו מנורה, הם צריכים להדיק נרות. כל יום יש מצווה להדיק את הנרות. לפי דעתו של רבי יוסי בר יהודה, הם עשו מנורה של עץ. אמרו לו חכמים, אם משם הראיה שמנורה של עץ כשרה ולכן אסור לעשות כדוגמתה, זאת לא ראיה. כי המנורה היא לא הייתה עשויה של עץ, אלא הייתה עשויה משיפודים של ברזל היו, וחיפום בבדיל שנקרא בעץ, שהצבע שלו דומה לעץ. והייתה נראית שהיא עשויה מעץ, אבל היא הייתה עשויה ממתכת. לכן, לפי דעתנו, מותר כן לעשות מנורה מעץ, למרות שהיא של 7 קנים, כי לבית מקדש אי אפשר לעשות מנורה מעץ, אז זה לא נחשב כמו המנורה של בית המקדש. בהתחלה, עשו מנורה ממה שמצאו, ממתכת, מבעץ, אבל כשהם השאירו, עם ישראל, נצח ישראל לא ישקר, גם אם יש לפעמים זמנים דחוקים, צריכים לעשות משהו בדיעבד, אבל יום אחד עוד האור שלנו יזרח, כמו שהבאנו מהמערשה בתחילת הדברים. העשירו! הסאום של כסף. חזרו והעשירו, חזרו לעצמם. הסאום של זהב. בכל אופן, הבית תירץ, איך יכול להיות שבא רבן גמליאל, והיה אצלו דמות של ירח, שהוא עשה בשביל להראות לעדים? לא תעשו ניתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תעשו כדמות שמשאי שמשמשים לפניי במרום. אמר הבאי, זה לא כדמות שמשך, ריבונו של עולם. אנחנו עושים את זה בגודל קטן, מה שנקרא מיניאטורי. זה לא בגודל הרגיל שיש לך. שאלת אמרנו, ומה? למה זה מותר? ושמשים שאי אפשר לעשות כמותם משארי, ואת הלבנה, אם אתה לא עושה אותה באותו גודל, באותם הממדים, אז מותר? והתניה, אותו פסוק, לא תעשון איתי, לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפניי במרום. פה הוא כותב, המשמשים לפניי במרום, זאת אומרת, הוא לא כותב סתם שמשי, אלא משמשים לפניי במרום, שזה לכאורה הכוונה למאורות. נו, למרות שאנחנו לא יכולים לעשות את זה באותם הממדים, בכל זאת זה אסור, אמר אביי, בוא נתרץ לך גם את השאלה הזאת. אותו אביי מתרץ. לא אסרה תורה, מה שכתוב, דמות שמשיים משמשים לפניי במרום, למרות שזה לא באותם המימדים, מה שהתורה אוסרת, זה רק מקרה אחד. אלא דמות אחת, שיש לה 4 פנים, כמו אלה שעליהם עומד כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא, שזה שור, אדם, אריה ונשר. בעד העדדי, ביחד זה אסור, אפילו שזה לא באותם המימדים. אבל לעשות דמות לבנה, מכיוון שאנחנו לא יכולים לעשות את זה באותו גודל, כמו שהיא באמת, זה מותר. שואלת הגמרא, רגע, כל מה שאסור זה רק צורה של כל הארבעה, גם שור, גם אדם, גם אריה וגם נשר, אלא מהתאם, הפרצוף אדם נחודי תשתרי, מותר לעשות פרצוף של אדם? הלמה תניא ברייתא מפורשת? כל הפרצופות מותרים. אתה יכול לעשות פרצוף של כל מיני חיות. צבי, זאב, נמר, תעשה צורות, אין בעיה. אבל חוץ מפרצוף אדם, אפילו אתה עושה רק פרצוף אדם, זה אסור. ומכאן מגיעה השאלה, בובות משחק של ילדים, האם מותר לייצר אותם? האם מותר לסחור בהם? האם מותר לקנות אותם? האם מותר להשהות אותם בבית? האם כשמתפרק יד או רגל מהבובה, מותר להחזיר אותה למקומה? הרי כתוב כאן ברייתא שאסור לעשות פרצוף אדם. אז נעסוק בזה בלי נדר בהמשך. אבל על כל פנים, איך אתה אומר שכל מה שאסור זה רק ארבעה פרצופים יחד? אדם, שור, אריה, נשר. הרי כתוב ברייתא שאפילו פרצוף אדם לבד אסור. מתרצת הגמרא. אמר רב הונא ברי דרב אידי, דמות אדם באמת אסורה גם בפני עצמה. מפרקי דאביי שמיע לי, מדרשתו של אותו אביי, שהוא בעצם תירץ עד עכשיו את כל התירוצים, איך היה מותר לעשות דמות לבנה, צורות לבנה, מדרשה שלו בעצמו שמעתי. אבל מה באמת הסיבה? למה אדם בנפרד גם כן אסור? זה לא כמו כל השמשי שמשמשים לפניי במרום, שאסור לעשות אותם בנפרד, למרות שזה לא באותם המימדים כמו שהם בשמיים. אלא דמות אדם זה הכי חמור. כי הפסוק אומר, לא תעשון איתי פחד פחדי. לא תעשון אותי! אותי? אין לקדוש ברוך הוא דמות ולא ישיגו משיגי הגוף. אין לו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף. איך אתה עושה דמותו כביכול כביכול? רש"י מביא על הריף במסכת עבודה זרה. הפסוק אומר, בצלם אלוקים עשה את האדם. פחד פחדי. אסור לעשות דמות אדם מהסיבה הזאת. בצורה יותר מרוככת, מביאים בראשונים, רבינו חננאל והריטב"א, פסוק אומר ביחזקאל, הוא מראה אדם עליו מלמעלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אולי היה מתגלה לנביאים כדמות אדם, אבל כמובן הקדוש ברוך הוא בעצמו, אסור לדמיין את הקדוש ברוך הוא באיזושהי דמות. אין לו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף. זה איסור חמור לצייר את הקדוש ברוך הוא באיזושהי צורה מסוימת, כי הוא אי אפשר לצייר את דמותו של הקדוש ברוך הוא. אבל בכל אופן, דמות אדם אסורה לעשות, אסור לעשות. אז בעצם נשאר ששמשי הקדוש ברוך הוא אסור לעשות, אבל רק אם תעשו אותם באותו גודל. כמו שהם במציאות. לעומת זאת, אדם, אריה, שור, נשר, ביחד, אסור לעשות גם בצורה קטנה יותר, ביחד. אדם לבד, גם כן אסור לעשות בצורה קטנה יותר. אבל דמות ירח, כיוון שאתה לא יכול לעשות אותו באותם הממדים של הירח, לכן זה מותר. אז אם כן, מתורת השאלה, איך רבן גמליאל היה לו דמות, צורת לבנה. אבל הגמרא עדיין מקשה. ושאר שמשים, שמשמשים לפני הקדוש ברוך הוא במרום. לא דמות אדם ולא ארבע פנים יחד. מי שערי? אם אתה לא עושה אותם באותו גודל. והתניא לא תעשון איתי דורשים. לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפניי במרום, כגון אופנים ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת. אתה יכול לעשות את זה באותם הממדים שלהם? איזה ממדים זה? סכת חגיגה מתואר? מעלה 500 שנה מהקרסול עד וכולי וכולי, מי שראה את זה. צריך להסתכל שם, אזור דף י"ב, באזור ההוא שם, מסכת חגיגה. זה ממדים אדירים שאין לנו שום אפשרות לעשות כדוגמתם. אז אם כן, למה בכל זאת אסור לעשות כדמותם? אמר אביי, גם אותו אביי מתרץ, את השאלה הזאת גם כן. לא אסרה תורה, אלא לעשות, אפילו לא באותו גודל, בגודל קטן יותר, אלא בדמות שמשים שבמדור העליון, שם באותו מסכת חגיגה מתואר, שיש שבעה רקיעים. במדור השביעי, ברקיע השביעי, ששם נמצאים מלאכי השרת, את אלה אסור לעשות אפילו לא באותו, אפילו לא בגודל קטן יותר. אבל הירח נמצא ברקיע השני, ואותו מותר לעשות אם זה בגודל קטן יותר. שואלת הגמרא, ושמשים שבמדור התחתון משערי? כמו ירח שנמצא ברקיע השני וכמותר לעשות כדוגמתו אם זה לא באותו, אם אי אפשר לעשות את זה באותו גודל שבמציאות. מי שישים לב יראה שהברייתא עכשיו שאנחנו מביאים פסוק אחר לגמרי. לא מהפסוק לא תעשון איתי, לא תעשון כדוגמתי. אלא כאן כבר מדברים ממש על פסילים, מה שנאמר בעשרת הדיברות. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. ושם מדברים בשביל לעבוד אותם. לא תשתחווה להם ולא תעובדם. וכתוב שמאשר בשמיים זה בא לרבות חמה ולבנה, כוכבים ומזלות. ממעל לרבות מלאכי השרת. בכל אופן כתוב כאן שאסור לעשות לבנה, למרות שאתה לא עושה את זה באותו גודל. ונגמרה כמו שהדגשנו, כי תניא היא לעובדם. כשאתה עושה לבנה בשביל עבודת אלילים, ודאי שזה אסור. אבל מצד האיסור של הפסוק הקודם, של לא תעשון איתי, כדמות שמשי הם משמשים לפניי, אז אם זה ברקיע השני, אז אם אתה לא עושה את זה באותם המימדים, זה מותר. שואלת הגמרא, מה? הפסוק הזה מדבר לעבוד עבודה זרה, ולכן לא לעשות כדמות אלה שבשמיים ממעל? איך, אי לעובדם אפילו שלשול קטן, נמי. אם בן אדם מטומטם, רוצה לעבוד שלשול, הוא האלוהים שלו, אתה מבין? רוצה לעבוד אותו. גם זה אסור. אבל אתה צריך להגיע לכוכבים, מזלות, שמש, ירח, מלאכים. אומרת הגמרא, אין הכי נמי. באמת מאותו פסוק דורשים גם שלשול. נתניה, אשר בארץ מתחת, אשר בארץ לרבות, ערים וגבעות, ימים ונערות, אפיקים וגאיות, שאסור לעבוד אותם. מתחת לרבות אפילו שלשול קטן. אין הכי נמי. מאותו פסוק מרבים באמת גם שלשול קטן. דברים, אשר בשמיים ממעל, אשר בארץ מתחת, באמת כל אלה. אם אתה עושה אותם לעובדם, זה אסור. אבל זה פסוק אחר כבר. זה כבר מדבר על לעשות פסלים. זה באמת אסור אפילו לא כוכבים. אבל מה שרבן גמליאל עשה, זה לא בשביל פסל. אולי תגיד שכתוב, לא תעשון איתי, לא תעשון כדמות שמשי, אפילו אם זה לא כפסל. זה בדווקא אם זה לא במדור העליון, ברקיע השביעי, אלא ברקיע השני, כמו הירח, אם אתה לא עושה אותו באותם הממדים, אלא יותר קטן, אז זה מותר. שואלת הגמרא, ועשייה גריידת המשארי? מה המסקנה? שלעשות ירח סתם זה מותר? והתניה, לא תעשון איתי, זה שוב פעם הפסוק שמדבר על לא בשביל פסל, אלא לא תעשון איתי, לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפניי, כגון חמה ולבנה, כוכבים ומזלות. זאת אומרת, כאן כתוב את זה מאותו פסוק שלא תעשון איתי. מקודם הבאנו חמה ולבנה על הפסוק של אשר בשמיים ממעל. כאן כתוב לעניין אותו פסוק לא תעשון איתי. פעם ראשונה שאנחנו רואים ברייתא שכתוב מלא תעשון איתי, באים לרבות לבנה, שאסור לעשות אפילו לא את הירח, ולא מדברים פה על פסל, אלא מהפסוק לא תעשון איתי. לא תעשון כדמות שמשי. זה באמת מפיל את כל התירוצים שתירץ הבעיה עד עכשיו. באמת אסור לעשות דמות לבנה. אין, אסור. אסור. אפילו אם זה בצורה קטנה יותר. כי ודאי שאי אפשר לעשות באותה צורה. אם התורה אומרת לא לעשות דמות לבנה, הכוונה לא לעשות אפילו לבנה קטנה. אז איך לרבן גמליאל היה? ושאני רבן גמליאל, הוא לא עשה את זה. כתוב, לא תעשון איתי, כדמות שם השי. הוא לא עשה. דאחרים עשו לו, נוחרים עשו לו את אותם הדמויות שהשתמש בהם, לכן הוא לא עבר על האיסור. שואלת הגמרא, מה זה עוזר שאחרים עשו לו? ואת היתר הזה, רב יהודה לא היה יכול לקבל. מה היה הסיפור עם רב יהודה? רב יהודה, דאחרים עשו לו צורת דרקון בטבעת שלו. עשו לו צורה כזאת. ריטב"א כותב שזה צורת אדם. עשו לו איזושהי צורה בטבעת. ולא הוא עשה את זה. אחרים עשו לו. ואמר לי שמואל לרב יהודה, שיננה, תלמיד חכם חריף ושנון, סמי עיני דדין. תשחט את הצורה שלו. תשחית את הצורה שלו, שהוא לא ייראה כדמות כמו שעשו לך. שלא יחשדו בך שאתה עשית את זה. אז איך רבן גמליאל השאיר את דמות הלבנה? מתרץ את הגמרא הטעם, מה שאמר לו שישחית את הצורה של הדרקון, או את הצורה של האדם מהטבעת, כי זה היה חותמו בולט אהבה. היה בליטות על הטבעת בצורה של אדם. וזה עשו משום חשדה שלא יחשדו אותו שהוא עובד את הדמות הזאת כעבודה זרה. כדתניה, אם יש לאדם טבעת עם צורת אדם, אם חותמו בולט, אם הציור של הטבעת בולט החוצה, אסור להניחה באצבע, ככל שהוא מפני חשד שמה הוא עובד את זה כעבודה זרה. אבל מותר לו להניח את זה על השולחן בלי להניח את זה באצבעו ולחתום בה. הם היו חותמים על, עם הטבעת על שעבה, ואז הטבעת הייתה עושה את הצורה שיש בראש הטבעת על השעבה. מכיוון שהטבעת, הצורה שלה בולטת החוצה, אז כשאתה עושה את הצורה על גבי שעבה רכה, אז זה שוקע פנימה השעבה, לכן השעבה הזאת מותר. אבל אם זה מקרה הפוך, שחותמו של הטבעת שוקע, מותר לו להניחה באצבעו, כי אין פה חשד שהוא עובד את הדמות שיש על הטבעת, אבל ואסור לחתום בה, כי כשהוא חותם עם חותמת, שהדמות היא שוקעת פנימה, אז כשהוא יחתום על גבי שעבה, החותמת עצמה, הצורה תהיה בולטת. לכן זה אסור. אסור לחתום בה. אם כן, הסיבה שרב יהודה אמרו לו להשחית את הצורת אדם שהייתה לו בטבעת, או צורת דרקון, זה מכיוון שיש פה חשש של חשד. והחותם היה בולט. ואפשר לבאר שרבן גמליאל, מה שהיה לו צורה, זה הייתה צורה לא בולטת של הלבנה. שואלת הגמרא בסדר, ואם זו צורה בולטת, ומחיישינה לחשדה, ויחשדו בו שהוא עובד עבודה זרה, אם יש לו צורה דמות אדם למשל, והאי בהקנישתא, היה בית כנסת, הייתה בו קדושה גדולה מאוד. זה היה נקרא דשף ויתיב, זה היה בנהר דעה. דאבה באנדרטה, שמו שם צלם בדמות של המלך, אולי זה היה בדרישה של המלך. זה היה צלם ממש עם בליטות והכל. ואבו איילי, היו נכנסים לשם, אותו שמואל בעצמו שאמר לרב יהודה, שישחית את הצורה של מה שהיה לו בטבעת, של הדמות אדם או של דרקון, הוא בעצמו היה נכנס לבית כנסת שהיה שם את הפסל הזה, את הצלם הזה. זה לא היה פסל עבודה זרה, אבל היה שם דמות אדם בצורה עם בליטות והכל. היה לי רב ושמואל, ואבוה דשמואל, אביו של שמואל, ולוי, ומצלו אתם מתפללים שם בתור בית כנסת, ולא חיישי לחשד, לא חשדו שיש פה איזה חשד שמובדים את הצלם. עונה הגמרא, תראה, כראה יש איזה בן אדם שיושב אצלו במשרד, ואתה יודע מה יש אצלו, מה אין אצלו, מה הוא רואה, מה הוא לא רואה, לך תדע שהשם ישמור. אבל כשאתה נמצא בבית הכנסת, או כשאתה מחובר עם הרבים, בקהילה, בבית כנסת, לא ימאס תפילת הרבים הקדוש ברוך הוא, כשכולם באגודה אחת עם ישראל מתאחדים יחד, כאיש אחד בלב אחד, שם אין חשד, רבים שני. יש ציבור שלם, ציבור מחזיקים אחד את השני. לא חושדים בציבור שלם, שהם מוחזקים כירי שמיים, שהם עובדים לצלם. אבל אם האדם יהיה לו בבית שלו הפרטי, טבעת עם בליטות של צורת אדם, יחשדו בו שעובד עבודה זרה. שואלת הגמרא, אז אם כן חוזרת השאלה, איך לרבן גמליאל היה צורות לבנה אצלו? והרבן גמליאל אדם יחיד הוא, אז אם כן יש חשש שיחשדו בו שהוא עובד את אותם צורות. עונה הגמרא, כיוון דרבן גמליאל נשיא הוא, הוא היה נשיא, ושכיחי רבים גבי, הרבים שכיחים אצלו. אגב, כמו שבמסכת שבת רואים, מה הסיבה ש... מאיפה המקור לזה שאסור לו להוציא חפץ בשבת מרשות שמוגדרת כרשות היחיד לרשות שמוגדרת כרשות הרבים? איפה זה היה במשכן כזה דבר? הרי כל המלאכות שאסורות בשבת, אלה הן מלאכות שנעשו בזמן הקמת המשכן במדבר, איפה זה היה? שם לקחו מרשותו של משה לרשות היחיד, ואיפה שמשה רבנו היה, זה נקרא רשות הרבים, כי הרבים מצויים שם. אז אם כן רואים שבביתו של הנשיא, רבים מצויים שם. אז אם כן, לכן אצל רבן גמליאל היה מותר שיהיו דמות צורות לבנה. אגב, לא שלגמרי נדמה את ביתו של הנשיא לרשות הרבים, כמובן לעניין הלכות שבת, ביתו של הנשיא, אם יש בו מחיצות בגובה 10 טפחים, הוא מוגדר כרשות היחיד. אבל אנחנו רואים על כל פנים שביתו של הנשיא מצויים אצלו הרבה אנשים, לכן זה נקרא כמקום הרבים. איבה איתמה, הסבר נוסף למה רבן גמליאל לא חשד שיחשדו בו בזה שהיו לו צורות של לבנה, כי הצורות האלה היו חלקים חלקים. דפרקים הווה. הוא מחבר אותם רק כשהוא רצה לבדוק את העדים. לכן אין בזה חשד. עוד הבדל, והיא בעת אימה, הדמות ירח שהיה לרבן גמליאל להתלמד עבד. הוא עשה את זה אצלו רק בשביל ללמוד, או בשביל ללמד את העדים, מה הם ראו, מה הם לא ראו. וכתיב, לא תלמד לעשות כתואבות הגויים ההם. כישופים וכדומה, אסור ללמוד לעשות. אבל אתה למד כדי להבין ולהורות את ההלכות שנוגעות בזה. למשל, מותר לך ללמוד כישוף כדי לדעת אם יש מחשף שהוא באמת עוסק בתורת הכישוף ולדעת להעניש אותו. כדי שלא תעניש בן אדם שסתם עושה אחיזת עיניים והוא לא עוסק בכישוף. אז אותו דבר גם לעניין לעשות את הדמות של הכוכבים והמזלות, לעשות דמות ירח למשל, כל האיסור זה אם אתה עושה את זה בשביל לעבוד, אם אתה עושה את זה בשביל לעשות כתואבות הגויים, אבל אם אתה עושה את זה בשביל ללמוד על ידי אותה צורה, אז זה מותר. לעניין אותם בובות שמשמשים לשעשוע של הילדים, או שיש כאלה שמשתמשים עם זה לתצוגות אופנה וכדומה, או סתם בשביל קישוט, כל מיני תצוגות, כל מיני דמויות מיניאטוריות, באמת צריך לדעת. יש מרבותינו שמאוד מחמירים בעניין. בשם החזון איש, בשם השבט הלוי, הרב אוזנר, למשל כל הבובות שיש בבית, כדאי לחתוך קצת מהצורה של האף או מהאוזן. יש הרבה מהפוסקים שמאוד החמירו בעניין הזה. אבל בפועל אנחנו רואים שרבים בציבור מקלים בזה, וכמובן שיש להם על מי לסמוך. יש שוט מערית, ועוד אחרונים שמקלים בזה, שעושים את זה לצעצוע בלבד, ולא בשביל, כמובן, עניינים אחרים, ומכיוון שלא מצוי שאנשים עובדים עבודה זרה, זה פחות חמור, ויש עוד ועוד סברות להקל בעניין הזה. מה שכן, יש מחמירים, אפילו מבין אלה שמקלים להשעות בובות בבית, יש כאלה שמחמירים לא לסחור בזה. גם אלה שמקלים לסחור, אומרים, אבל אם נפלה הרגל, או היד של הבובה, או בפרט אם נפלה כל הראש, של הבובה, יש אפשרות אחרי זה להרכיב את זה בחזרה, אם שכדאי להחמיר, אם אתה רוצה לעשות את זה, לפני כן לפגום את הפנים, אני יודע, לא רוצה קצת מהצורה של האוזן או של האף, ורק אז יהיה מותר להחזיר את הראש או את הרגליים, את הידיים במקומם. אבל גם טוב לומר שיש מקלים גם בזה, יש מקלים גם כן לחבר בחזרה את הצורה של הבובות, ולכן כל אחד יעשה כפי הוראת רבותיו, או כפי איך שהוא בוחר להחמיר לעצמו, כל אחד ינהג כפי מנהג רבותיו בעניין הזה, ועד כאן דף כ"ד.